ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם דיברנו על תערובת איסור בתוך רוב היתר, וראינו שהתערובת נהפך להיות אסור בגלל נוכחות אותו דבר האסור. ביתר דיוק דיברנו על הרבה קורבנות שנתערב ביניהם שור הנשכל אחד, וראינו שכולם ימותו, אין פתרון, כולם ימותו. שואל התורה פה, ונפטלו ברובה, למה לא אומרים בטל ברוב? הרי יש פסוק אחרי רבים להטות שהוא מהווה את המקור שיש ביטול ברוב. בשוליים מימור בגמרא שלנו בגמרות המסומנות אתם רואים כותרת נושא, כתבנו עד עין גימול עמוד ב'. אז למרות שאנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אנחנו נגלוש עד דף עין גימול עמוד ב' בעזרת השם כדי לסיים את הדיון. למה לא אמרינן, כתבנו בשוליים במשלתנו, דהאיסור בטל ברוב? זו שאלת הגמרא. נמשיך. תשימו לב אגב בסימונים, השאלה הזאת ממשיכה עד שתי שורות מסוף עין ב' עמוד ב'. אז וחלק מאותו קושיה ארוכה נמצא בתוך סוגריים, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה. אז אחרי ששאלנו למה לא בטל ברוב וחיתמה חשיבי ולא בטלי, הבהמה זה נקרא דבר חשוב, לכן דבר חשוב לא בטל. קודם כל רק נקדים ונציין שכל מה שאנחנו אומרים היא ברובד איסור דרבנן, כי באמת מדאורייתא יש ביטול ברוב. הרוב הוא הקובע להרבה דברים, כולל להעמיד בן אדם, למשל במשפט של בית דין, אם הרוב מחייבים, אמנם רוב של שניים, רוב מיוחד, אבל הרוב יכול להביא בן אדם למיטתו. אז זה שאין ביטול כמו ששנינו במשנה זה דין דרבנן, אז למה הוא לא בטל? אז אולי תרצה להגיד בגלל שבהמה נחשב כדבר חשוב. עכשיו, מה הגדר, מה קובע לנו אם דבר חשוב או לא? הנושא הזה עצמו שנוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ונקדים את הגמרא לפני שנלמד תוכן הגמרא. אנחנו נציין בהמשך שיטת התנא רבי מאיר. ולפי רבי מאיר, דבר חשוב לא בטל בתערובת. מה נחשב דבר חשוב? אז בתוך שיטת רבי מאיר יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי רבי יוחנן, כל דבר שדרכו למנות, לעשות מניין, למנות אותם 1, 2, 3, כל דבר, הכוונה במשפט הזה כל דבר, אומר לנו שאם יש לך פריט שלפעמים מונים אותם כיחידים 1, 2, 3, למרות שלא מונים אותם כל הזמן כיחידות. ניקח לדוגמה בהמה. כשאדם מוכר בהמה, יש כאלו שמוכרים בהמות, נקרא לזה לפי הראש, מונים אותם 1, 2, 3, 4, אבל יש גם כאלו שמוכרים עדר שלם בלי להתייחס בדיוק כמה יש. במצב כזה אנחנו לא מתייחסים לבהמה כיחידה אחת אלא חלק מקבוצה. בכל זאת מאחר שלפעמים מונים בהמות, נגיד במחירה, כיחידות, אז זה הופך אותו להיות דבר חשוב. ושוב פעם נזכיר המשפט שקשור להסבר ולשיטה הזאת, כל שדרכו למנות. אבל יש שיטת ריש לקיש בהסבר רבי מאיר. שוב פעם רבי מאיר אומר שדבר חשוב לא בטל. מה הגדר של דבר חשוב? אז לפי ריש לקיש יש ביטוי חלופי, את שדרכו למנות. מה המשמעות של המשמעת את שדרכו למנות? המשמעות הוא דבר שתמיד סופרים אותו כיחידה, יחידות, לא כחלק מקבוצה. דבר כזה שרק סופרים אותם כיחידות, הוא אינו בטל. אבל אם יש לנו פריט שלפעמים מתייחסים אליו כיחידה, כפריט, אבל לפעמים לא, כזה דבר הוא לא נחשב דבר חשוב, וכזה דבר אמור להתבטל ברוב. איך הגדרנו בהמה? בהמה אמרנו שיש אנשים שמוכרים אותם כקבוצה בתוך עדר. אני מוכר לך עדר של בהמות, אני לא מחשיב כל אחד ואחד, אני מוכר לך עדר, כמה יש שם פלוס מינוס כך וכך. אם אתה סובר כשיטת ריש לקיש את שדרכו למנות רק כזה דבר חשוב, דבר שתמיד מתייחסים אליו כיחידה, כפריט, ולא כחלק מקבוצה, אז למה לפי משנתנו שור הנזכר שנתערב בעשרת אלפים קורבנות כשרות, למה הכל פסול, למה הכל אסור, למה ימותו כולם, למה לא אומרים בטל ברוב? אז זה יעסיק את הגמרא. עכשיו, מאחר שאמרנו הקדמה ארוכה, עכשיו עוד הקדמה קצרה, סיכום בכל מה שאמרנו לפני שניכנס לגמרא. אם תסתכלו בשוליים יש לנו תת נושא, שתי דעות ברבי מאיר, כלומר בתוך, כדי להסביר רבי מאיר בעמוד ב', מתי אמרינן דאיסור אינו בטל. א', כל שדרכו למנות. המילה כל, אולי זה מבבל, אבל הכוונה שכל שלפעמים שלפעמים מונים אותם כיחידות, הוא דבר חשוב. ב', את שדרכו למנות, דברים שתמיד מונים אותם כיחידות, רק כיחידות. אז עכשיו, אם אנחנו חוזרים לגמרא ושואלים למה פה במשנה לא אומרים בתי ברוב, ואני קורא מה שקראנו כבר עוד פעם, חמש שורות מסוף העמוד, וחיתמה חשיבי ולא פתלי, אולי תגידו שהבהמות הוא ליתר דיוק השור הנשכל, מתוך כך שהוא בהמה הוא חשוב ולא בטל. הניחה זה נכון, נוח לומר שהוא לא בטל בגלל חשיבות, למען דאמר כל שדרכו למנות שנינו. שנינו, המילה שנינו מתייחס למשנה שעוד לא למדנו, עוד מעט נראה. שנינו בשיטת רבי מאיר, אז יש מען דאמר, ואנחנו נגלה שזה רבי יוחנן שהסביר בשיטת רבי מאיר שמופיע במשנה שנצטט עוד מעט, כל שדרכו למנות, כאילו דברים אינם בטלים. ובהמה באמת ככה, בהמה זה נכנס לכותרת, לגדר של כל שדרכו למנות. רשי אומר פה בשורה ראשונה בקצור, כל שדרכו למנות, שיש בני אדם המקפידים במניינם ומוכים במניינם, שנינו זה לא בת לי, כדי מה שמר סמוך בהח משנה דחבילי טילטן, זה בפתיחת המשנה הבאה עוד מעט נראה. שפיר דה בהמות נמי, הרבה בני אדם המקפידים עליהם ומוכים אותם במניין. מה זה מניין? מניין זה שאתה מונה אותם כיחידות, 1, 2, 3, 4. ואף על פי שיש בניים שאין מקפידים כל כך ומוסיפים יתרה, ומוכרים העדר יחד. יש כאלו שאומר, אני אמכור לך 10 בהמות, הוא מעביר לך 12. מוישה הוא לא מקפיל, הוא מוסיף קצת יותר אפילו. או מוכרים עדר שלם, כמו שתיארנו מקודם. אז אם אתה אומר שכל שדרכו למנות, הוא מגדיר את הבהמה כדבר חשוב, או בהמה היא דוגמה לדרכו שדרכו למנות, וזה הופך אותו להיות דבר חשוב, אז אני מבין למה אין ביטוי במשנה שלנו. אלא למען דאמר, ממשיך הגמרא, את שדרכו למנות שנינו, שגרסת רבי מאיר, שעוד לא ראינו, שהוא אומר על דברים שאינם בטלים, דברים חשובים אינם בטלים, ומה זה? זה את שדרכו למנות, דברים שמוכרים אותם תמיד במניין, מונים אותם כיחידות. מה יקל לממה? למה אין ביטול אצלנו במשנה? הרי בהמה לא עונה לדרישה של את שדרכו למנות. רשי, שוב פעם, רשי דיבור מטר אלא למד, אמר את שדרכו למנות, שדרכו מיוחד לכך, שאין לך אדם דמוסיף עליהם יתרה ללוקח ולא מוכר ולא מניין. הני, אין דרכון מיוחד למניין, את מה שהזכרנו במשנה, לא נגיד הבהמות, שיש המוסיפים ללוקח יתרה או מוכין העדר בלא מניין. אז מה יקל המימה שאלה הגמרא? למה לפי השיטה הזאת שמגדיר דבר חשוב כעת שדרכו למנות, בהמה אינה כזה, אז למה אין ביטול? זה השאלה, מה יקל המימה? למה אין ביטול? למה אמרנו במשנה שלנו ששור הנסכל אחד שמתערב בריבו בעשרת אלפים קורבנות כולם ימותו? כאן מופיע קטע ארוך בסוגריים, אנחנו נדלג עד סוף הסוגריים בסוף עמוד ב' שתי שורות מהסוף. אמר הפאפה, הם השמות האלה שמופיעים במעוינים הם תשובות לשאלה הזאת, למה במשנה שלנו לפי דעתו של ריש לקיש, לפי דעתו של רבי יוחנן שאומר את שדרכו למנות רק כזה דבר חשוב, למה לפי דעתו של רבי יוחנן אין ביטול, הרי בהמה לא נחשב את שדרכו למנות? אז רב פאפה עונה, התנה של משנתנו זה שיטה, נגיד שיטת יחיד, שיטה מיוחדת, תנה דליטרה קציעות, הוא התנה שמופיע במקור שיופיע בדף עין ג', יש שם מאחורי הכותרת הזאת של תנא דליטרא קציעות, הוא התנא שבעצם זה שיטת רבי יהושע לפי פירושו של רבי יהודה שאנחנו אמורים לראות בדף עין ג' עמוד א', ומה התנא דליטרא קציעות סובר? דאמר, והגמרא במשיכה בדף עין ג' עמוד א' אומר, כל דבר שיש בו מניין אפילו בדרבנן לא בתי וכל שכן בדורייתא. יש שיטה שאומר שדברים שלפעמים נמכרים במניין אפילו אם מדובר באיסור דרבנן לא בתי, אז זה אומר לנו שהמשנה שלנו לפי רב פאפה, המשנה שלנו זה שיטת רבי יהושע לפי פירושו של רבי יהודה, וזה שאמרת את שדרכו למנות רק את זה לא בטל, אבל בהמות אמורים להתבטל, זה נכון לשיטת רבי מאיר כפי שהסביר רבי יוחנן. ואגב זה לא מוגבל לרבי מאיר, גם אנחנו נראה שהחכמים בוודאי יסכימו לזה שיהיה ביטול, כי הם, אנחנו עוד לא למדנו, אבל אנחנו נראה שיטת החכמים שרק שישה או שבעה דברים פוסלים, פוגעים בתערובת, וזה לא כולל בהמה שנאסרה. אז בינתיים מה עשינו פה? אנחנו שאלנו למה לפי דעתו של רבי יוחנן בהסברו של רבי מאיר, למה בהמה שואה נסכל פוגע, פוסל את כל התערובת, הרי הוא לא את שדרכו למנות. אז רב פאפה נתן תשובה אחת, שמשנתנו שאומר שאין ביטול, זה שיטת רבי ישוע כפי רבי יהודה. רב אשי בשולי דף עין גימול עמוד א' נותן לנו תשובה אחרת, שלא צריכים להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יהושע לפי הסברו של רבי יהודה, אלא אפילו תימא רבנן. ולמה לפי הרבנן לא יהיה ביטול? בעלי חיים חשיבי ולא בטלי. יש משהו מיוחד כשמדבר בבעלי חיים. אז למרות שהחכמים הם נתנו אפילו רשימה של דברים שאינם בטלים, אבל זה בגלל שהדברים האלו היו נגיד צמחים. אבל כשמדובר בבעלי חיים, גם הרבנן יסכימו, בעלי חיים הם חשובים, ולכן מונים את ביטולם ברוב. זה מה שראינו פה, היינו תשובות לשאלה למה לא אומרים אצלנו במשנה ביטול ברוב. הפאפה נתן שיטה מיוחדת שיתעון אין ביטול ברוב, ורב אשי אמר משהו יותר כללי מבחינת שיטות תנאים. יש הרבה תנאים יסכימו שאין ביטול אצלנו ברשע, כי מדובר בבעלי חיים. כפי ששמתם לב, דילגנו על הרבה חומר בגמרא. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס לקטע שבסוגריים. אנחנו גם ציינו דף עין ב' עמוד א', יש לנו כוכבית ולפני הסוגריים, ובשוליים כתבנו טעם לסוגריים, ועד כאן עיקר השאלה. עד לפני הסוגריים שאלנו למה אין ביטול לפי המדר אמר שאין ביטול רק בדברים שאת שדרכו למנות, ובאמה אינו אחד מהם. בתוך הסוגריים כתבנו בשוליים, הגמרא מביאה רבי יוחנן וריש לקיש שהם שתי דעות אלו, והמשנה שעליו מבוסס מח לוקותם. אחרי הסוגריים יופיעו רב פאפה ובדף סמך ג' עמוד א' רב אשי, שמסברים למה משנתנו בדעה שאין ביטול. אז אנחנו נמשיך כעת בגמרא. שאלנו לפי הדעה ברבי מאיר ש את שדרכו למנות הוא הגרסה הנכונה, אז מהי עיקר למימה? למה בבהמה אין ביטול? תתנן. וכל זה רקע לשיטות את שדרכו, כל שדרכו. תתנן. מי שהיו לו חבילי טילטן של כלי הכרם. טילטן זה תבלין. רש"י כותב מין תבלין וחבילין של אותו תבלין, וחשובים מאוד, שאף טעם העץ שווה לפרי. אז אנחנו מדברים על דבר שהוא מאוד יקר, אז מי שהיו לו חבילי טילטן של כלאי הכרם, זאת אומרת שהטילטן, התבלין הזה גדל בתוך כרם, אז הוא מוגדר כדבר אסור, כלאיים, כלאי כרם. אז מי שיש בידו חבילות של טילטן כאלו, ידלקו, כאילו לשרוף אותם. נתערבו באחרים, כולם ידלקו, דברי רבי מאיר. עם חבילה כזאת של תבלין, טילטן של כלאי כרם, התערבב בטילטן כשר, אפילו אם יש לך הרבה מהכשר, כולם ידלקו, יסוף את כולם. וחכמים אומרים יעלו באחד ומתיים. יש ביטול גם לכלי הכרם. כמה, איך הביטול עובד מספרית? אחד של איסור בתוך 200 של התאים. אם יש לך 200 פעם האיסור, האיסור יתבטא. שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו למנות מקדש. המילה מקדש בשבילנו אוסר, אוסר את התערובת. עכשיו נכון שמודפס בגמרא המשפט כל שדרכו למנות, הדגש פה על המילה כל. מבחינת הגרסה זה אליבא דמאן דאמר אחד. אנחנו נראה שזה לפי גרסת ריש לקיש, אבל יש גרסה אחרת, גרסה של רבי יוחנן, על המילה הזאת במקום כל הוא קורא פה שהיה רבי מאיר אומר את שדרכו למנות. אז אנחנו נשים לב שנכון מודפס אצלנו בגמרא המילה כל, אבל זה שנוי במחלוקת. אז דבר ש, שמונים אותם כיחידות, אם אתה גורס כל, הכוונה לפעמים מונים אותם כיחידות, ובוודאי חבילי טילטן זה דבר שמוכים אותה כיחידות, חבילות כאלו של טילטן. אז הוא בתערובת אוסר את כל התערובת, אם מדובר בחביל טילטן של קילי הקירים. וחכמים אומרים אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד, ורבי גיבר אומר שבעה, ואלו הם. מה הם השישה דברים? ואחר כך נראה את תוספת רבי עקיבא. אגוזי פרח, זה שם מקום, ורימוני בדן גם זה שם מקום, וחביות סתומות, חביות של יין, ואנחנו יכולים לדבר על יין נסך, זה גם דבר אסור, וחילפי טרידין וקלחי כרוב, דלת יוונית. רבים יקיבה מוסיף אף כיכרות של בעל הבית, כיכרות של מאפים, הלחם שנאפו על ידי אדם פרטי. אם הכיכר הוא אסור, אז אם הוא נמצא בתערובת, אז כל התערובת אסורה. ברשימה הזאת היו הראוי לעולה, עולה מה שהיה מין אילן, פירות אילן, אם הוא נמצא בתערובת הוא גורם לכך שכל התערובת הוא באיסור עולה, הוא שם עולה על כל התערובת. הרוי לכלי הכרם, מה שבין הברשימה הזאת צמח בתוך כרם, כלומר לא עץ אחר אלא ירק כמו הכרוב או הדלת, אם הם צמחו בתוך, אנחנו מדברים על כרוב, קלחי כרוב או דלת יוונית שהם עשויים, מה עשה אותם? זה שהם צמחו בתוך כרם. אז מה שראוי להגדרה של כלי הכרם, אז כל התערובת יקבל שם כלי הכרם. ויתמר עלה, ולגבי המקור הזה ובפרט רבי מאיר בתוך המקור, רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו, רבי שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינו. מה, איך רבי מאיר מגדיר דבר כחשוב? אז יש כאן מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר דברים שתמיד מוכרים אותם במניין 1, 2, 3, רק אלו הם דברים חשובים. לפי ריש לקיש, דברים שאפילו לפעמים מוכרים אותם בצורה כזאת הופך אותם להיות חשובים. אז הניחה כוונה נוח לומר אצל משנתנו שאין ביטול, אותו שור הנזכר פוגע בכל 10,000 הקורבנות, הניחה לריש לקיש. המשנה שלנו נוח מתאים להסברו של ריש לקיש, כי השור הנזכר הוא דבר שלפעמים מוכרים שברים, מוכרים בהמות פר ראש אחד, יחידות יחידות. אז זה הופך אותם להיות דברים, דבר חשוב, ולכן אין ביטול לפי רבי מאיר. אלא לרבי יוחנן, מה איקה למימר? איך נסביר את המשנה שלנו בהנחה, אני אומר כאן כי זה עשוי לשתנות, בהנחה שמשנתנו הוא עליבא דרבי מאיר, למה לפי גישתו של רבי יוחנן בהבנת רבי מאיר, למה אין ביטול? הרי מה רבי יוחנן אמר כפירוש לרבי מאיר? הוא אמר שאת שדרכו למנות רק כאלו דברים לא בטלים ועושים את כל התערובת, אבל בהמה לא כזה. אז מה יקרה למהם? אז למה אין ביטול? אמר רב פאפה, היי תנה, התנה של משנתנו אינו רבי מאיר כהבנת רבי יוחנן, אלא מי הוא? תנה דלית רקציות הוא. דאמר התנה הזה שעוד מעט נראה מי הוא, אותו תנה שנמצא במשנה שמדברת על ליטרקציות, אנחנו לא הסברנו מה זה עדיין, אבל אותו תנה הוא, כן, דאמר, אנחנו ממשיכים לדף עין ג' עמוד א', כל דבר שיש בו מניין, אפילו בדרבנן, לא בטיל, וכל שכן בדורייתא. אני אוהב רש"י. רש"י, בשורה ראשונה, כל דבר שיש בו מניין, כל שדרכו למנות, כלל, כגון לתראות של קציעות, שרוב בני אדם אין מוכרים במניין, אלא דורסים אותו בעיגול, ומוכר כל העיגול יחד, הועילו פעמים שמונים הלתראות לבד, למוכרם במניין, ואפילו ברבנן. אולי לפני שנתקדם יותר מדי, רק נציין שליטרה, זה נשמע כמו ליטר, זה משקל. פציעות הם תנים יבשים, הם נקראים כך בגלל שהסכין שמשתמשים בו כדי לחתוך את התנות האלו שאחרי שהם נדחסו יחד והופכים להיות כמו נקראים עיגולי דבלה, אז חותכים אותם בסכין שקוראים לו מקצוע. אז ליטרה קציעות. רש"י ממשיך, ואפילו בדרבנן במידי דאיסורי מדרבנן, כגון תרומת קציעות, זה שמפרישים תרומה מתאנים זה חיוב דרבנן, הפרשת תרומות מדורייתא זה כולל דגן תירוש ויצר, דגן כן, תירוש יין ויצר ושמן זית, אבל תנים לא כלולים בחיוב דורייתא בהפרשות. בכל אופן, אם יש לך נגיד תרומת תנים, זה דבר שהוא תרומה דרבנן, אז הוא אסור לזרים מדרבנן. אז אפילו בכזה דבר שהוא איסור קל יחסית, הוא איסור דרבנן, לא, מה שממשיך, לא בטיל, הועיל ודרכו למנות כלל. כאילו לפעמים קורה שמונים את את הפציעות האלו במשקל. ליטר ועוד ליטר ועוד ליטר, יש תשלום עבור כל ליטר, אז זה אומר שהוא דבר ש לפעמים מוכרים אותם כיחידות, יחידות משקל כאלו. כל שכן בדורייתא גם פסולי קורבן דמתניתין. אז אם יש מאן דאמר שאומר שליטרה פציעות אינה בטלה בתערובת של קציעות של תאנים של חולין, אז ודאי כשמדובר בשור הנשכל שהתערב בקורבנות, זה כבר ברובד של איסור דורייתא שהתערב בין קורבנות, אז הוא כל שכן יגיד שאין ביטול. עכשיו מה מעסיק אותנו עכשיו? בגלל פה, מי הוא זה? מי התנא דליטרא קציעות? דתניא. אז אנחנו פה, ראיתם כאן קטע ארוך של, שבסוגריים, זה פשוט מובא כדי להביא את הרקע למה שאמרנו, התנא של ליטרא קציעות הוא התנא שעומד מאחורי משנתנו, שאין ביטול. ואנחנו מציינים בכוכבית, בשוליים, כאן בעין ג' עמוד א', כתבנו אצל הכוכבית בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא להראות דעד כאן עיקר התשובה, מה שבתוך הסוגריים אבי המקור שבו מופיע תנא דליטרא קציעות, והוא רבי יהושע ליבא דרבי יהודה. אז עכשיו הגמרא, שורה שנייה, דתניא ליטרא קציעות, בואו נוסיף של תרומה, תנים יבשים שדרסה על פי עיגול. עיגול זה כלי שדוחסים את כל התנים היבשים יחד, והליטרקציות של תרומה נמצא על פי עיגול, כלומר בשכבה עליונה. העיגולים האלו שמלאים תאנים מבישים ממלאים אותם שכבה שכבה. אז הליטרקציות של תרומה שאנחנו מדברים עליו הוא נמצא בשכבה העליונה ואינו יודע באיזו עיגול דרסה, על פי חבית, ואינו יודע באיזו חבית דרסה, על פי כברת, ואינו יודע באיזו כברת דרסה. כולם הם כלים שיכילו את הקציעות האלו שנדרסו, שנדחסו. וסך הכל אני יודע שמה שאני כן יודע שלקרא קציעות של תרומה, וזה התרומה הוא בסוגיה הנוכחית הוא הדבר אסור, כלומר הוא אסור לזרים, ודאי כהן יכול לאכול אבל לא מותר לזר. ויש לאדם, נגיד הוא זר, שיש לו הרבה עיגולים, הרבה או הרבה חביות או הרבה כברות שמלאים תאנים יבשים, ובשכבה עליונה של אחד מהם נמצא ליטרקציות של תרומה. רבי מאיר אומר, נשים לב, הגענו את שמו של רבי מאיר ועוד כמה שעות שמו של רבי יהודה. רבי מאיר ורבי יהודה ביחס לרבי אלעזר, רבי אליעזר ורבי יהושע שנראו אותם, הדגשנו שמותיהם עם פסים. רבי מאיר ורבי יהודה ביחס להם הם מאוחרים, תנאים שחיו אחרי רבי אליעזר ורבי יהושע. ממילא יש כאן מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהושע, בין רבי מאיר ורבי יהודה הם בעיגולים, מה אמרו רבי אליעזר ורבי יהושע במחלוקת שלהם. אז תיארנו את המציאות או המצב של ליטרקציות של תרומה שפשוט נאבדה, עם א' נאבד, נאבדה בעיגולים האלו, בתוך הכלים האלו, וסך הכל אנחנו יודעים שאותו ליטרקציות נמצא בשכבה העליונה. האם יש איזו אפשרות לביטול? אולי רק נקדים בקווים כלליים. תרומה שניתן לכהן, אבל תרומה שיתערבב עם חולין, תרומה בטלה אחד במאה. אם יש לי מאה פעם הכמות, מאה פעם בחולין הכמות של התרומה, התרומה תתבטל. השאלה פה איך עושים את החשבון, מה נמצא, מה נכנס לחשבון של הפי 100 כדי לבטל את התרומה. וכל זה על רקע כאן שיודעים שהשכבה התרומה נמצאת בשכבה העליונה. נתקדם בגמרא. רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, רואים את העליוני, את העליונות כאילו אין פרודות, והתחתונות מעלות את העליונות. במילים אחרות, רבי אליעזר אומר לנו, אין צורך שיהיו 100 חביות או 100 עיגולים. אין צורך. מספיק שבין כל התאנים היבשים פה בעלות אותו אדם, מספיק שבין כל החביות יש 100 פעם 100 פעם השכבה עליונה. זו שיטת רבי אליעזר כפי שרבי מאיר מביא אותו. רבי יהושע אומר, אם יש 100 פומין, פה, זה השכבה העליונה, אם יש 100 שכבות עליונות, ובמילים אחרות יש 100 חביות נגיד, יעלו, אז יהיה ביטול. ואם לאו, אם אין לי 100 חביות, הפומין אסורים והשוליים מותרים. רבי יהושע מסתכל על השכבה העליונה, הפה, שכבה עליונה כדבר נפרד. השוליים, מה שמתחת, לא נכנס לתערובת לפי רבי אליעזר, כפי שרבי מאיר הביא אותו. הוא אמר, נתייחס, עכשיו לא התייחסנו כל כך למילים שלו, אבל אם נחזור, רבי אליעזר אומר, רואים את העליונות, את השכבה העליונות, כאילו הן פרודות, כאילו קילפת אותם במו עיניך, וערבבת אותם עם מה שמתחתם, והתחתונות מעלות את העליונות. מאחר שהסתכלתי על השכבה העליונה כפרודות ואחר כך מעורבות עם התחתונות, אז אני לא צריך 100 חביות, מספיק לי אם יש לי בסך הכל 100 פעם בין כל התנים היבשים האלו, 100 פעם שכבה עליונה של אחד מהחוויות האלו. ורבי ישוע, כפי שראינו, לפי רבי מאיר, אני לא יכול להכניס לחשבון את התנים בשוליים, רק השכבה עליונה נכנס לשכלו פה, כי אני יודע שהאיסור נמצא בשכבה העליונה. אז אם יש לי 100 חוויות של היתר, אז ופה אחד שכבה העליונה של איסור, אז האיסור בטל ב100 פעם היתר. אז אך ורק אם יש לך 100 חוויות. רבי יהודה אומר, עכשיו רבי יהודה מביא את התנאים, רבי יהודה רבי ישוע, בשלב יותר מתקדם בחומרה. מה שראינו בשמו של רבי מאיר, כפי שהוא פירש רבי ישוע, שהוא יותר מחמיר מרבי אליעזר, רבי יהודה מביא רבי אליעזר כמו שרבי מאיר הביא רבי ישוע. רבי יהודה אומר, רבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומין יעלו, אז יהיה ביטול. ואם לאו, אם אין לי 100 פומין, הפומים אסורים, כי אני יודע שהאיסור בפומין וכולי וכולי, כלומר מה שאמרנו מקודם בשוליים מותרים. עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה שחתרנו אליו כל הזמן. רבי ישוע אומר, כפי שרבי יהודה מסביר, שיטת רבי ישוע לפי הסבר של רבי יהודה אומר, אפילו יש שם 300 פומים לא יעלו. 300 זה ביטוי, זה מספר שפשוט אין ביטוי. ורשי אומר, שורה שנייה מתחת לגמרא, אפילו יש 300 פומים לא יעלו, דחול שדרכו למנות לא בטיל. ולפעמים מוכרים קציות כל ליטרה וליטרה בנפרד, ובכך אותו דעה רבי יהושע, כפי שרבי יהודה מביא אותו, הוא גם יהיה ההסבר למשנתנו למה השור הנסקל לא בטל, למרות שיש לי 10,000 קורבנות קשיים, השור הנסקל לא בטל, כי זו דעתו של רבי יהודה, לפי שהוא מסביר, כפי שהוא מביא רבי יהושע, שדברים שלפעמים מסתכלים אותם כיחידות לא בטלים. רק נזכיר שרבי יוחנן עצמו, כשהוא אמר את שדרכו למנות, הוא אמר את דבריו כפירוש לרבי מאיר, אבל רבי יוחנן עצמו מכיר בכך שיש שיטת רבי יהודה בדבריו של רבי יהושע, שלא לא כן, גם כל שדרכו למנות לא בטל. כל זה היה תודות לרב פאפה להסביר למה במשנתנו אין ביטול, ובקיצור הרב פאפה אמר כי המשנה שלנו הוא רבי יהושע אליבא דרבי יהודה. רב אשי אמר, אפילו תימא רבנן, לא צריכים להגביל את המשנה כשיטת אותו תנא דליטרא קציעות רבי יהודה איך שהוא מביא רבי יהושע, אלא אפילו רבנן. אנחנו ראינו אגב שיטה רבנן שאמר הקשישה דברים אינם בטלים, ורבי עקיבא הוסיף עוד כי כל שבעל הבית, אבל אותם רבנן שדווקא היו מאוד מקילים, שאמרו רק דברים ספורים אינם בטלים ופוגעים בכל התערובת, ראינו את הרשימה מקודם, אותם רבנן יכולים לעמוד מאחורי משנתנו. למה? בעלי חיים חשיפים ולא בקלי, כי מדובר בשור שהרג אדם, בעל חי. עצם זה שהוא בעל חי, זה מקנה לו, מעניק לו חשיבות, ומילא אין ביטול. וזה מה שראינו במשנה, ימותו כולם. כאן אנחנו מתחילים קושיות, ובצד, תחת הכותרת מבנה, כתבנו, קושיות, אפילו תימה דבעלי חיים חשובים, ואינם בטלים, למה בכל זאת אין פתרון לתערובת? הרי יש עדיין אפשרות להשיג היתר. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להסביר למה ימותו כולם. אז אנחנו נמשיך בגמרא. ונמשוך ונקרב חד מיניו. למה אי אפשר מתוך כל הבהמות האלו למשוך אחד, נקריב אותו, ונאמר, ואז נצדיק את ההקרבה שלו על פי הכלל, כל דה פריש מרובה פריש. כשיש יחידה שהיה קשור לקבוצה, ואנחנו יודעים את, את הזהות של הקבוצה, שרוב הקבוצה הייתה נגיד כשרה, ואחד נפרד מהרוב, מהקבוצה הזאת, שאנחנו מכירים את הרוב של הקבוצה, אנחנו מכירים את המרכיב, המרכיבים שבקבוצה, ורוב היה כשר. אם אחד נפרד מאותה קבוצה, אנחנו אומרים שאותו יחידה בא מהרוב. וגם פה, 10,000 קורבנות כשרים, ואחד שואה נזכר. זה המון בהמות, כך אחד משם, זה מה שמצאים פה, כך אחד משם, ונגיד, הוא בא מהרוב. וזה מושג הלכתי, על סמך גזירת הכתוב, זה לא איזו המצאה שאדם חשב עצמו כרעיון טוב. זה גזירת הכתוב, שכל דה פריש, מה שנפרד, פריש שנפרד מקבוצה מסוימת, משייכים אותו לרוב. והרוב אצלנו במשנה קורבנות כשרים. הגמרא מתקיפה את ההצעה הזאת, נמשוך בתמיהה, נמשוך? מה? ניגשת לעדר בהמות, לקבוצה של בהמות, ואחד מהם הוא שור הנזכר, וניגשת אליהם ולקחת משם? יש עוד כלל שנכיר עכשיו. הווילה קבוע. קבוצה של דברים, אם זה בהמות, אם זה אנשים, קבוצה שהם נמצאים במקום הראוי להם, המקום שנקבע להם להיות. ואתה הולך לאותו מקום ומושך משם, הכלל אומר כך, הווילה קבוע. הקבוצה, העדר שאליו ניגשת למשוך משם בהמה, הם במקומם, הם קבועים במקומם. והגמרא ממשיכה לעמוד ב', וכל קבוע כמחצה מחצה דמי. כשאתה מוציא ממקום קביעותם של הקבוצה, כל אחד נחשב 50%. מה כלומר 50%? 50% כשר, 50% פסול. אתה לא יכול לסמוך על העובדה שהרוב שרים, כי לקחת את מה שלקחת ממקום הקביעות שלהם. שוב, גם זה מבוסס על גזירת הכתוב. אז לכן לגשת ולמשוך משם בהמה ולסמוך על כך שהבאתי אותו מהרוב, אתה לא יכול להגיד את זה, כי הכלל אומר כל קבוע אתה לא, ניגש למקום קביעותם כמחצה או מחצה דמי. אני לא כאן בשיעור שלנו מביא את הסוגיה של תשע חנויות, מי שמכיר מה טוב, לא משנה. אנחנו תיארנו הבעייתיות שבהצעה הזאת שתמשוך אחד, אבל אנחנו לא נרפים. עדיין יש פתרון. למה ימותו כולם כמו שכתוב במשנה? אלא נכבשינו יחוף אותם שהבהמות ינודו מעצמם. נכבשינו, דניידי, ואז הם יזוזו, הם יתפזרו, הם יזבו את מקום קביעותם. ואז אחרי שהם מתפזרים, אתה לוקח אחד מהם, ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, תיקח אחד מהם ונעימה, ואז תגיד כל דפרש, הם התפזרו. אז מה שאני לקחתי מהפזורה מרובה פריש, הוא מהרוב, תקריב אותו, הרוב היו קורבנות כשרים, תקריב אותו, למה אין היתר כזה? אז בצד יש לנו הסבר לצורת בית שורים. עכשיו כתבנו בצד בשוליים נושא סלש מבנה שלבים בתשובת רבה לשאלה למה אי אפשר להתיר תערוב את הבימות על ידי שיחוף אותם שינודו וכל אחד שיקח מירו בפריש. אז הגמרא, אמר רבה, גזרה שמה יבוא 10 כהנים בבת אחת ויקרבו. ואם הם יבואו יקרו 10 בבת אחת והאיסור ביניהם, אז יש לנו בעיה. עכשיו רשי בשורה שנייה, אמר רבה, גזרה שמה יבואו 10 כהנים בבת אחת ויקרבו, כוסק הדייתך אשתה דחייש לשם האחר שיקחם אחד אחד, כמו שתיארנו מקודם, שאחרי שהם ינודו, שהם יתפזרו, אז אני אקח אחד, אתה אקח אחד, אחרי שכל אחד לקח אותם בנפרד. עוד פעם נקרא, דחייש לשם האחר שיקחם אחד אחד עד ששחטו 10 והם רוב, יבואו 10 כהנים ויזרקו דמיהם ויקטירו אמוריהם כאחד. אז בואו נתאר את זה עוד פעם. המספר 10 זה רק לשם המחשה פה, 10 מהווה הרוב של המקרה. אז אנחנו חוששים ש נכון, כל אחד יתפוס בימה אחרי שהם יתפזרו וכל אחד ישחוט את הבימה כקורבן, זה הכוונה במשפט, שמה אחר שיקחם אחד אחד עד ששחטו 10 והם רוב. אז יש לנו 10 כלים מלאים דם כדי לזרוק את הדם על המזבח. מה עכשיו? יבואו 10 כהנים ויזרקו דמיהם, הדם שלהם, ויקטירו אמוריהם כאחד. ואפשר לצמצם, ההנחה פה שאפשר לעשות את זה באופן מדויק, דהיינו כולם ביחד. והשתה השתקח דקריב רובה בבת אחת, זה היה לנו תערובת, נגיד של 19 בהמות ושור נזכר אחד ביניהם, ויש כעת זריקת הדם של רוב הבהמות בבת אחת, ואיקה למחש איסור ברובה איתה. איפה נמצא האיסור? האיסור מן הסתם זה נמצא בתוך הרוב. תבישלמה כי משי חד חד ומה כיו כמה כמה, מילא אם הם משכו את הבהמות אחד אחד והקריבו אותם אחד אחד בנפרד, עיקר המימה תכור חד דקריב בעתר קרב תמירו בפריש. ואיסורי הנאה, איפה השואה נזכר? בעני דפיישי, נמצא אצל אלו שנשארו, תעבורו בה לגבי אלו שנשארו, עדיין הם הרוב לגבי אחד שהקעית מקריבים. אבל אשת דקרבי כי ידעתי, אבל אם 10 מתוך 19 אם מקריבים את 10 בבת אחת, לא אהבו אני דפאי שירו בה לגבי, אז אלו שנשארו הם לא הרוב, אז אני לא יכול להגיד שהשואה נזכר הוא נמצא שמה עם המיעוט. אז נחזור לגמרא, רבה אמר שהסיבה שלא סומכים על נגיד האתר שתגרום להם לכל הבימות אלו להתפזר ואז תמשוך אחד ואחד, כי נקרא עוד פעם שורה רביעית, גזירה שם יבוא 10 כהנים בבת אחת ויקרבו ויקריבו 10 מהם שהם הרוב בדוגמה הזאת, והאיסור נמצא ברוב. אמלה הוא מרבנן לרבה, אלא מעטה, לפי מה שאתה אומר, מגיסה אסירה, רשי. רשי ממול, אלא מעטה, מגיסה אסירה, כלומר, וכן לאחר שמשכו ולקחו אחד אחד לבדו, ובניד נוד דבכל חד אמרינן דמירו בפרש, אחרי שפיזרנו אותם, זה היה נדנוד, גרמנו הם להתפזר, ואז לקחו אתם כל אחד בנפרד, לקחו, תפסו בהמה אחד מפה, אחר כך בהמה אחר מפה, ועל כל אחד מהבהמות, הבהמות האלו אנחנו אומרים מירו בפרש, שהם הם, הם, הם אינם משהו הנזכר. ושחתן וקיבל דמן במגיס בכלי, לפעמים מזרק, בחזקה שהוא כשר, כפי שמה שתיארנו מקודם, שחטו, קיבלו את הדם כל אחד בנפרד, אז כל אחד בחזקת כשר. עכשיו מה אמרת מקודם? שיש חשש שעכשיו יבואו 10 קונים ויקריבו 10 מהם בצמצום בבת אחת? מה, חוזרים ומצרפים והשחוטים להיות רוב ולהיעשר? מאחר שכל אחד, אם אתה מסתכל על כל אחד בנפרד, כמו שעשו, לקחו אחד באחד ושחטו וקיבלו דם של כל אחד ואחד בנפרד, לא ביחד, בנפרד, אז כל אחד ואחד הם אתר, אתר ואתר, ומה אתה אומר? תצרף הרבה אתר ותקבל איסור? למרות שמדובר פה שהם הרוב, אבל הרוב הזה כעת, העשרה אלו הם הקבוצה הזאת של העשרה כלים להם דם נוצר מקבוצה או מיחידות שכל אחד היה אתר. כל ההסבר הזה תמון במילים האלו שקראנו, אלא מעט המגיסה, מגיסה זה שם הכלי. עכשיו שאדם נמצא ומוכן לזריקה, הכל נהפך להיות אסור? אז למה לא מפעילים את ההתר שאמרנו, נכבשינו לכולם וכו'? אז כאן הגמרא אומרת, החשש הוא משום שמה יבואו 10 קונים בבת אחת ויקחו. עצם הקניין, הלקיחה של הבהמות, אחרי שהם התפזרו, אז 10 מתוך 19 בהמות, 10 כהנים יתפסו 10 בהמות בבת אחת. שאלת אומרת, בבת אחת מי אפשר? מה? שכולם תופסים הבהמה באותו שנייה? לא, זה אי אפשר. אלא מה? התפיסה היא בעצם אחד אחד, וכל אחד היתר. אז מה הבעיה? למה לא מושכים אחרי שהבהמות מתפזרים? אלא אמר רבה, משום קבוע. מה שאמרנו מקודם, נכון, מעיקר הדין היה מקום להתיר את התערובת על ידי כך שאנחנו נגרום להם להתפזר. אחרי שהם מתפזרים, לוקחים אחד אחד מקריבים. אבל אם נתיר את זה, נבוא למצב שבמקרה אחר לא יגרום להם להתנדל, אלא יקחו את הבהמות מתוך העדר איפה שהם עומדים לפני שהם מתפזרים. ואז חוזרים לבעיה של כל קבוע כמחצה, מחצה דמי. לכן אנחנו לא סומכים על כך שהלקיחה של הבהמות האלה יהיה אחרי שינודו. לפעמים אנשים נוטים להיות זריזים יותר מדי, ומיד לוקחים את הבהמות מן העדר, מקום קביעותם, ואז אני לא יכול לשייך את מה שלקחתי מתוך מקום הקבוע שלהם את העובדה שהוא בא מהרוב. בגלל כל קבוע כמחצה, המחצה דמי, כל אחד הוא נחשב כ-50% היתר, 50% איסור, ולכן אין לי רוב. עד כאן שיעורנו להיום.